היום נעסוק בעזרת השם בעניין שן ורגל, טור שן ורגל ברשות הרבים. נדון בשאלה האם זו גזרת הכתוב או יש בזה איזשהו טעם, ואם טעם מהו. נדון במה שכותב הריף: שן ורגל פטור משות הרבים דאורחיו, מה הוא התכוון. ושאלה נוספת אם נספיק, למה הריף כתב את הדבר הזה ששן ורגל פטור משות הרבים דאורחיו בפתיחה שלו לבבא קמא? הרי הריף לא התחיל לבאר את כל דיני בבא קמא כאן. אז בואו נתחיל דבר דבר. הגמרא הרי בדף ה' אומרת שיש הלכותיהן, לכל אחד מאבות נזיקין יש הלכה וחידוש מיוחד ששייך רק לו. למשל קרן, יש הבדל בין טעם למועד. פור, פטור על הכלים. אש, פטור על תמון. שן ורגל לפוטרן ברשות הרבים, ככה אומרת הגמרא. שן ורגל פטור ברשות הרבים. נשאלת השאלה, האם זאת גזרת הכתוב או יש בזה סברה? תמיד אנחנו שמחים למצוא סברות, אבל קצת קשה, נגיד, למצוא סברה לפתור באש על תמון או בור על כלים. על קרן דיברנו, עם פלגה נזקה כנסה, זה סברה. בעצם הוא היה צריך להיות פטור, לכן משלם חצי נזק. אבל באמת, השאלה אם זה גזרת הכתוב או יש בזה איזושהי סברה. אז נראה לומר שיש בזה מחלוקת גדולה בראשונים, ויש לזה כמה וכמה נפקמינות. בואו נתחיל לפי הסדר. תראו במקור שניים, הריף אומר אחרי האריכות, הריף אומר למה הגמרא מסתפקת, האם תולדותיהם כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם. אז הוא אומר שיש ספק, הרי מצאנו מוקצתה מועדים. פירוש, כיוון דקיימלה, אני קורא מקור שניים, דנזק שלם המון ההוא וחצי נזק נס ההוא, ומועד שהזיק משלם נזק שלם מן העלייה ותא משלם חצי נזק מגופו, בעינן למי דעני תולדות דעני אבותי כיוצא בהם נינו דכל מועד מיניו תולדה דילי כבתה ומשלם נזק שלם מן העלייה, ותן תולדה דידי כבתה ומשלם חצי נזק מגופו, דין מתולדותיהם לאו כיוצא בהם. הספק נובע בגלל שמצאנו חילוקים בין טעם למועד, ואז אנחנו מתלבטים על התולדות. אומרת הגמרא, והסיקנה דקולו תולדותיהם כיוצא בהם בר מתולדה דרגל ומייני הוא חצי נזק צרורות, דהילכת הגמיר עלה דלא משלם אלא חצי נזק, והמי קראו לו תולדו דרגל משלם מן העלייה ולפוטרה ברשות הרבים. וכולו אבות בין תולדות, בין אבות בין תולדות מועדים מתחילתן, הנינו לבן מקרן דתם ולבסוף מועדו. ושן ורגל פטורים ברשות הרבים משום דאורחיו. אז בואו נתמקד בשורה האחרונה, שן ורגל פטור מרשות הרבים דאורחיו. נשאלת השאלה, מה הכוונה דאורחיו? שאלה א'. ב', שאלה שנייה, הריף לא כתב פה בור פטור על כלים, אש פטור על תמון, לא התחיל ללמד אותנו. מה הוא כתב? הוא דיבר על זה שיש ספק האם משלם נזק שלם או חצי נזק, בסדר? כי זאת הייתה השאלה לפי דבריו. אז היה צריך להגיד כולו משלם נזק שלם, למה להכניס פה שן ורגל ברשות הרבים פטור משום דאורחיו למה הוא לא מלמד אותנו את ההלכות האחרות? אבל בואו נתחיל בעיקר לשאלה הראשונה. מה זה הדאור חיו? אומר הראש, מביא את הריף במקור שלוש, ושן ורגל פטורים ברשות הרבים דאור חיו, תמיה לי, מה הוא צריך לפרש תמה דפטירה משום דאור חיו? הקרא כתיב וביאר בשדה אחר ודרשינה ולא ברשות הרבים. מה אני מחפש טעמים? יש גזירת הכתוב ביאר בשדה אחר, דהיינו שהוא נכנס לרשות הניזק ולא ברשות הרבים. שאלה גדולה, מה התשובה? שאלה עצומה שלכאורה אין עליה תשובה. מה הוא אומר? ואפשר שבא לפרש טעם הפסוק, למה פטרתו תורה ברשות הרבים, לפי שדרכו, מי שאין לו דפים הביאו עכשיו דפים, תודה, לפי שדרכו ללך ברשות הרבים, ואי אפשר שילכו הבעלים אחריהם תמיד, אבל קרן חייבת ברשות הרבים אף אביש דרכו ללך שם דקוון דיאי ויודע שהוא נקחנה וללמר אלין טורי וחצי כנס קיים עליו דקנס ההוא כאחד אלין טרל את טורי ונפקמינה מטעם זה שאם היה עץ ארוך מונח מקצתו ברשות הרבים ומקצתו ברשות היחיד ודרסה עליו ברשות הרבים ושברה ברשות היחיד כלים, כיוון שדרכה ללך ולדרוס עליו פטורים, ורי ברב שמואל או פירש כן לקמן גבי שור יוכיח שברשות. שימו לב, הראש שואל שאלה עצומה, צעקה, מי צריך טעם? תגיד גזירת הכתוב. הוא אומר לא, הוא בא לפרש את הטעם של גזירת הכתוב, שמה? שהפטור נובע בגלל שאור חיו. ואיך מסביר הראש אור חיו? דרכו לילך ברשות הרבים ואי אפשר שילכו הבעלים אחריהם תמיד, אז בגלל זה התורה פטרה. ונפקמינה, אם יש קרש ארוך, נגיד זה רשות הרבים ופה יש רשות היחיד, יש קרש ארוך שיוצא מרשות הרבים לרשות היחיד והבהמה הולכת ברשות הרבים בקצה הרשות היחיד, שם נמצא המקל ויש שם פירות או כלים, והבהמה הולכת ברשות הרבים ודורכת על המקל, וברגע שהיא דורכת על המקל נשברים הכלים או נפסדים הפירות. אז איפה הביאר? הביאר הוא בשדה אחר. אם הייתי הולך על מה? על פי גזרת הכתוב של ביאר בשדה אחר, הייתי מחייב כאן, כי איפה הביאר? הביאר הוא בשדה אחר. אבל כיוון שאני משתמש עם הטעם אי אפשר שילכו הבעלים אחריהם תמיד, אז הבהמה מותר לה ללכת ברשות הרבים והבעלים לא יכולים לשמור עליה, לכן גם אם הבהמה דורכת על המקל ברשות הרבים ומותר לה, ומותר לה, והיא מזיקה ברשות הניזק, הוא יהיה פטור. נשאלת השאלה עוד לפני המשפט האחרון ויהיה ברב שמואל, נשאלת השאלה, ריבונו של עולם, אתה הראש שאלת על הריף מי צריך טעם, תגיד גזירת הכתוב. עכשיו איך אתה אומר? אני אומר יש טעם לגזירת הכתוב ויוצא מזה נפקמינה לדינה בקרש ארוך, שכשהבהמה מזיקה אפילו שהנזק קורה בשדה אחר בחצר הניזק, הוא יהיה פטור. השאלה עכשיו צריכה להיות כפל כפליים על הראש או על הריף, אל תפרש טעם ואל תוציא גזירת הכתוב. מי אמר לך? שאלה אחת. נקודה נוספת, כבר הראש אומר שזה לא מוסכם על הראשונים. ריבר אל שמואל לא פירש כאן לקמן גבי שור יוכיח שברשות. צריכים לראות שהראש היה לו גרסה אחרת בתוספות. אולי נתחיל מי שבאמת חולק על הנקודה הזאת, בואו נראו במקור חמש הרשב"א. הגמרא, בואו נראה על מה מדברת הגמרא. הגמרא בדף ו' אומרת, יכול להיות ששור הנה, שור, גם אם יש לו רשות ללכת, ברשות הוא חייב. שואלים התוספות, לא נכון. איפה יש רשות ללכת? ברשות הרבים. ושם הוא באמת פטור, שן ורגל פטור ברשות הרבים. מקום שאסור לו ללכת, הוא חייב. איפה מצאת הרשות שהוא יהיה חייב? אומר על זה הרש, ואחרי זה נראה לתוספות, קשי על הנמן דאמר תן השור לרגלו, איך ידעמי, אי ברשות הרבים פטור, ואי ברשות הניזק אינו ברשות, וברשות הניזק מה יבידתי? ויש לומר כגון שהייתה קורה מקצתה ברשות הניזק, ומקצתה מונחת ברשות הרבים ודרסה לה ושברה את הכלים שברשות הניזק. שמה הדין? שחייב. עוד פעם, הגמרא אומרת, יש מציאות של השור יש רשות ובכל זאת חייב. שואלים הראשונים, לא נכון, ברשות הרבים שיש לו רשות הוא באמת פטור, ברשות הניזק שאין לו רשות שם הוא חייב. איפה מצאת שיש רשות ובכל זאת הוא יהיה חייב? אומר הרשב"א בקרש ארוך, אם יש קרש ארוך והבהמה הולכת ברשות הרבים והיא מזיקה ברשות הניזק, יש לבהמה רשות ללכת והוא יהיה חייב, כי הנזק קורה ברשות הניזק. אז הנה לפנינו מחלוקת על אותו מקרה שהראש כתב בשם הריף שיהיה פתור. למה? כי אורחה ואין דרך הבעלים ללך אחריהם. הרשב"א אומר שזה הדוגמה הקלאסית לשור שברשות שחייב.
לא
מדובר על צהובת? לא. עכשיו יפה מאוד, תראה התוספות אצלנו, תוספות אצלנו במקור ארבע, וכנראה לראש, וזה לא במקרה, כי מי שיראה את הראש בהמשך, הראש היה לו ברי ברב שמואל בדיוק כמו לרשב"א, היה לו גרסה אחרת, כי באמת כמו אתה צודק שבתוספות אצלנו כתוב צרורות. קשה לן דלמאן דאמר שור לרגלו יחידמי, אי ברשות הרבים פטורו, ואי ברשות הניזק אינו ברשות, וברשות הניזק מה יבידתי? סליחה, לא לא ארבע, תאמר ואנה ברשות שור יחב. אם תאמר למאן דאמר תן השור לרגלו, איך היא אמר שור יחב דה ברשות חייב, והרגל לא מחייב אלא ברשות הניזק ושם אין לו רשות? ויש לומר כגון שהלך ברשות הרבים והתיז והזיק ברשות היחיד החייב כדרמינה לקמן. הראש מצטט גרסה שהייתה לא בתוספות והיא לא אצלנו, אלא איפה יש לנו דוגמה קלאסית של רשות שחייב? אם היא תיזה, אז זה אף אחד בעולם לא יכול לחלוק, כי לכאורה זה גמרא מפורשת. אלא השאלה היא האם אפשר ללמוד מתיזה לקרש ארוך, או אפשר לחלק ביניהם. תכף נראה שאפשר לחלק ביניהם. אבל על כל פנים נחזור לקרש ארוך. אני אשאל אתכם שאלה, אני רואה מחלוקת ראשונים. הראש בשם הריף אומר שכשבהמה הולכת ברשות הרבים ויש קרש ארוך שהקצה שלו ברשות היחיד, וברשות היחיד יש שם פירות וכלים וזה נשברים, הראש בשם הריף אומר שהוא פטור. הרשב"א אומר שחייב, והראש אומר שכנראה גם הייתה זאת הגרסה של תוספות שהיה שחייב. אני שואל אתכם, כמו שיהודים צריכים ללמוד, אתם רואים מחלוקת, מה שורש המחלוקת? התשובה היא פשוט מאוד, מי שמחייב סובר שיש גזירת הכתוב של ביר בשדה אחר, אז אני צריך לראות איפה היה הנזק. אז גם בקרש ארוך איפה היה הנזק? ברשות היחיד. אז מה אכפת לי שלבהמה יש רשות ללכת ואין הבעלים יכולים ללכת אחריהם? והוא הדין ביתיזה, שזה גמרא מפורשת, אם בהמה הולכת ברשות הרבים ומתיזה צרורות לרשות היחיד והיא שוברת, חייב, כי איפה היה הביר? הביר בשדה אחר. אבל הראש רגע אומר שזה לא גזירת הכתוב, אלא פטור ברשות הרבים זה בגלל מה? שאין הבעלים יכולים ללך אחריהם תמיד. אז כיוון שאין הבעלים יכולים ללך אחריהם תמיד, אז הבהמה הולכת ברשות הרבים יש לה רשות, היא הזיקה בקרש ארוך, לכן פטור, כן? לא. זה כי זה נהיה מיד וזה ישירות. צרורות זה כוחו, פה זה לא כוחו. לא, שליף שבעליה, הגמרא אומרת דוגמה קלאסית לרגל, זה דברים שהבהמה נושאת. צרורות זה כוחו, זה לא כוחו. רק אם הוא מעיף את הדליל, לא את הזהו. כן? זה, הדליל מואף מחמת הכוח, מחמת האנרגיה. פה זה מונח מחמת, כן? שם זה כוחו, פה זה תזוזה. בקיצור, הנה לפנינו מחלוקת. אלא עדיין לא ענינו על השאלה, אל תעריף, אל תלמד טעם, ואל תוציא נפקמינה לדינה. אדרא, עוד יותר קשה. הרי באיתיזה מפורש בגמרא שאיתיזה חייב. מה החילוק בין איתיזה? בימה הולכת ברשות הרבים ואיתיזה ברשות היחיד חייבת. גם אין הבעלים יכולים ללך אחריהם תמיד, ולמה בקרש ארוך היא פתורה. אבל אפילו אם תגיד שיש מצאת איזשהו חילוק ביניהם, כן? למה לעשות חילוקים? כן. מה, במקרה של ארבע? מה פתאום? לא, זה יהיה צרורות.
זה צרורות.
לא, אבל למה הוא בכלל חייב? הרי צרורות הוא תולדה דרגל, הוא לא יכול להיות יותר חייב מרגל ממש. והרי רגל ממש, כן? רגל לפותרה ברשות הרבים, פתור ברשות הרבים. כן?
זה מוסכם שזה חייב?
כן, זה גמרא פורשת בדף י"ט. אז לא יכול להיות שרגל הוא יהיה פטור וצרורות יהיה חייב, כן. יפה, למה זה לא דורש תאימא דקרא? נכון, היא גופה. יותר מזה, זה ממש קלאסי של תאימא דקרא, זה ללמוד תאימא דקרא כדי להוציא נפקא מינה לדינה, נכון? זאת אומרת, בעצם זה בעיה כפולה, זה גם תאימא דקרא וגם אתה צריך לעשות חילוק בין זה לבין היתיזה. ביאר בשדה אחר, תמיד תבדוק לכולה ולחומרה. הנה, בואו ניקח דוגמה הפוכה. בואו ניקח דוגמה הפוכה, שתבינו את נחדש. הגמרא בדף י"ד עוסקת במקרה, או נחלקו הראשונים, זה שאלה אם זה הגמרא מדברת. שימו לב מקרה מעניין. חצר של שותפים. אבל רק לאחד מותר לשים שם פירות, ולשניהם מותר להכניס שברים. חצר של שותפים, אבל רק לאחד מותר לשים שם פירות, לשניהם מותר להכניס שברים. אומר רש"י, הייתה הגרסה שלו ברש"י, שזה במקור 6, תראו שם בגמרא, ותוספות חולקים, שבקאי גבנה עם שור. אוכל את הפירות של בעל הפירות, הוא חייב. למה? כי זה חצר הניזק, רק הוא מותר לו לשים שם פירות. השני יש לו רשות לשברים, אבל לגבי הפירות זה ביר בשדה אחר, כי זה שדה של ניזק. ותוסות מזדעקים חמאס על זה. תראו במקור 6א, לזה ולזה לפירות אלא לחד, רבינו תם גריס, לא לזה ולא לזה לשברים. לגבי שינה וחצר הניזק שהזיק פירות, אבל גבי שברים אבלי קרן ברשות הרבים, כיוון שלא היה להם רשות להיכנס. זאת אומרת, הוא משנה את הגרסה בגמרא ואומר, לא, אין להם רשות להכניס שם שברים, לזה הוא חייב. ולא גרסינן כמו שכתוב בספרים, לזה ולזה לשברים. לא יעלה על הדעת שמדובר שזה חצר שמותר להם להכניס שברים ורק אחד לפירות. אם כן, גבי שן לא היה לו להיחשב חצר הניזק, כיוון שיש רשות לכל אחד להכניס שם שורו כדמוכח לאל. אומרים תוסות, לא ייתכן ששדה שיש לי רשות להכניס שם את השברים שלי, אלא שאתה יש לך זכות ייחודית על פירות, אני אתחייב. רש"י לא נבהל מהשאלה הזאת. רש"י הולך לפי גזירת הכתוב של ביאר בשדה אחר. נכון? לא, זה עובד לשני הצדדים אותו דבר. אם אני הולך לבייר בשדה אחר, אז יהיה מזה כולה ויהיה חומרה. יהיה חומרה שכשהנזק קורה ברשות הנזק, גם אם יש רשות לבעלים ללכת, זו אותה תוצאה. אם רשי הולך לפי גזרת הכתוב, וכמה שרשי הולך לפי גזרת הכתוב, יוצא שלא אכפת לי שיש לך רשות ללכת. השאלה אם זה בייר בשדה אחר או לא. ולכן בקרש ארוך רשי יחייב, כמו רשבה, רשבה יחייב. וכשיהיה נזק בחצר הנזק, אם אפשר לקרוא לזה שדה אחר, גם אם יש לך רשות להכניס שם את השברים שלך. אבל רבינו טעם שמשנה את הגרסה, הולך לפי הראש, הראש של הראש, דהיינו אין הבעלים יכולים ללך אחריהם תמיד. לא יעלה על הדעת שאין לך מקום שאין הבעלים יכולים ללכת תמיד מאשר חצר שאני יכול להכניס שם שברים. אם אני הולך על פי הסברה, לא יכול להיות שחצר משותפת שלי מותר להכניס שם את השברים, אני אהיה חייב. מה שורש המחלוקת? גזרת הכתוב או סברה? האם הסברה היא בגלל שמותר לי ללכת לשם, או בגלל בייר בשדה אחר? דוגמה שלישית שנוגעת לאותו דבר, הגמרא אומרת שיש מציאות ששתי בהמות הולכות ברשות הרבים, לשניהם יש רשות ללכת. בהמה הולכת אחרי בהמה, על גב של בהמה אחת יש פירות, הבהמה השנייה אוכלת מהגב של הבהמה הראשונה, היא הולכת אחריה, הולכים והיא אוכלת. אומרת הגמרא שהיא פטורה מדין שן ורגל ברשות הרבים, אפילו שהיא אוכלת מהגב של הבהמה. אבל אם היא קופצת, אם היא קופצת, היא תהיה חייבת. מה קרה אם היא קופצת היא חייבת? אז רשי אומר, כשהיא קופצת היא חייבת מדין, לא מדין שן ורגל, אלא מדין קרם, והיא חייבת חצי נזק. תראו רשי, דיבור המתחיל בקופצת בשבע, וקופצת שקפצה ואחלה על צברה שאין דרכה בכך ותולדה דקרן, היא חייבת חצי נזק. כמה רשי שוב אומר, לא יכול להיות שבהמה נמצאת ברשות הרבים והיא תהיה חייבת מדין שן ורגל, כי זה לא חצר הנזק. ואם גם חברתה זה רשות הרבים, והראיה היא שאם היא לא קופצת היא פטורה, קופצת יכול להיות חייב רק מדין קרן. ככה רשי. רשי עוד יותר מזה, נראה אחר כך אם יהיה לנו זמן במקור 10. אפילו בהמה שעוזבת את רשות הרבים והולכת לצידי רשות הרבים, רשי אומר שהיא חייבת מדין קרן, כי זה גאין משונה. רשי דבק לשיטתו, שן ורגל זה פטור וחיוב של גזירת הכתוב. תבדוק איפה אתה. אם אני ברשות הרבים אין לעולם חיוב, מצאת חיוב זה משונה. בשוט הנזק הוא תמיד יהיה חייב ולא יהיה פטור, אפילו אם יש לבעלים רשות להכניס שם את השברים שלהם. אם זה חצר הנזק, ודאי שרשי יסבור שבקרש ארוך הוא יהיה חייב, כמו שאומר הרשב"א, לא מה שכתוב בתוספות אצלנו, כמו שהרשב"א. איך מסבירים הראשונים האחרים קופצת? שימו לב איך הראש אמר, וממש לשיטתם. אומר הראש בשבע א', ומי הוא כמיינת בי שפיר, דברי רב אלפא סיכר. שוב ברב אלפס, דבהמה, ראש בשדיעת רב אלפס, דבהמה שקופצת למקום גבוה ואוכלת, לאו שינויו, אלא דקוליך דיכולה בהמה לאכול כדרכה דרך הילוכה בלא קפיצה, אין לו לאדם רשות להניח שם פירותיו, והוא רשות הרבים הוא פתועה. אבל היכה דאין יכולה לאכול אלא בקפיצה, יש לו רשות להניח פירותיו ומקרה חצר הנזק. שן ורגל ברשות הרבים, פה הראש מחדש ונותן לנו תמונה שלמה באבן העזר רבי ישראל זלמן מסביר את הדבר. אתן לכם רק הדגמה. כשלמדנו בבא בתרא ראינו שיש שאלה האם על המזיק להרחיק את עצמו או על הניזק להרחיק את עצמו. שאלה בבבא בתרא בהלכות שכנים, מה הכוונה? שני יהודים חיים שכנים אחד ליד השני, אז יש, כל אחד רוצה לחיות נורמלי. לפעמים אני צריך לשאול שאלה, נגיד אחד יש לו פירות ואחד יש לו דבורים, חרדל ודבורים, מי מזיק את מי? רגע, אז אם אתה אומר לי לא לשים דבורים, אז אתה גורם לי הפסד, ואם אני שם דבורים אז יש הפסד לחרדל. אז חכמים צריכים לעשות חשבונות מי מפסיד יותר.
לא גם חרדל גם דבורים, שניהם,
ושם יכולים להזיק את שניהם. אבל לפעמים יש שאלה שכנים, למשל המחלוקת הראשונה בבטרה, איזה קריאה שמזק עולב שמזק. הוויכוח הוא לא שאלה עם איזה קריאה שמזק עולב שמזק, כולם מודים שלא נעים שמסתכלים לך לתוך חדר שינה או לתוך החצר, כולם מודים לזה. אלא השאלה היא מה? אז האם בגלל שיש לך בעיה שאני מסתכל עליך אז אתה אומר לי לא להסתובב בחצר, אז אתה מגביל אותי? אז צריכים לראות תמיד איפה האיזון. אומרת הגמרא ככה, זה דוגמה בבבא בתרא, שזה הלכה איך חיים. אנחנו עוסקים בבבא קמא בתשלום נזיקי, אבל זה גם נובע מחמת אותה שאלה. אדם יש לו בהמות ויש הנחת יסוד אחת שבהמות יכולות ללכת ברשות הרבים, מותר לבהמות ללכת. אם אדם יצטרך לשלם נזק על פירות שהבהמות אוכלות, יצא שהוא לא יכול, מה? לא יכול ללכת עם הפירות של, עם הבהמות שלו. רגע, 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 רגע. קרן הוא יכול ללכת, והוא לא, ורק מקרים לא נורמליים, לא, אני אומר ככה. בקרן אתה לא לוקח, אתה לא מגביל את האדם על ידי שאתה אומר לו שישלם קרן ברשות הרבים. למה? כי קרן זה משונה, ובדרך כלל הבהמה לא תיגח. אבל אם תגיד לו, אם תגיד לו לא לשלם שן, וכל בהמה אוכלת אם יכולה לאכול, יצא שהוא לא יוכל לשלוח את הבהמות שלו ברשות הרבי. לכן רגע אני אומר לו תלך את הבהמות שלך ברשות הרבי, אבל אם אני אתן לדבר הזה, אז רגע בעל הפירות לא יכול לשים פירותיו בשום מקום. אז אומרים ככה, אתה בעל הפירות, אסור לך לשים את הפירות בכל מקום שיגרום לבהמות לא יכולות ללכת כדרכם. אבל אם הבהמה יכולה ללכת כדרכה ואין לה סיבה לאכול מהפירות האלה, שוב הוא יהיה חייב. זאת אומרת ככה, אומר האבן האזל, לקבל תמונה שלמה, הראש בדעת הריף לא באו למצוא טעם וגזרת הכתוב ולדרוש טעם הדקרה כמו ששאלנו, אלא נתנו גדר רשות הרבים ורשות היחיד לגבי הלכות נזיקין. לא בנוי לא על הלכות שבת של רשות הרבים ולא רשות היחיד, ולא על דיני קניינים של רשות הרבים רשות היחיד. יכול להיות, שימו לב, שני דברים. יכול להיות שתהיה ברשות עצמך ויגיד לך זה יהיה בחצר הניזק ושן ורגל יהיה פטור, ויכול להיות שזה יהיה ברשות הרבים ושן ורגל יהיה חייב. זה תלוי בשאלה האם אני אומר לבעל הבהמות, לבעל הפירות, אדוני, מה אתה שם שם פירות? הרי על ידי שאתה שם שם פירות, אם נחייב את בעל הבהמה, בעל הבהמה לא יוכל לשלוח שם פירות, בעצם לא יוכל לשלוח את הבהמות. השאלה מה זה רשות הניזק או מה זה רשות הרבים תלוי בשאלה האם נורמלי וצודק לבקש מבעל הפירות לא להניח שם פירותיו. ולכן עכשיו נבין את ההבדל הגדול בין קרש ארוך לבין צרורות. בקרש ארוך אני אומר לו, אדוני, בדיוק אתה צריך לשים את הפירות שלך, זה החצר שלך, נכון? חצר שלך. ואתה צריך לשים את הפירות בדיוק, או את הכלים, בקצה של המקל. אל תשים, או תסלק את המקל, או אל תשים את הכלים בקצה של המקל. הרי אתה רואה שבהימות הולכות ברשות הרבי. אם נחייב את בעל הבהימות, יוצא שבעל הבהימות לא יכול לשים. אני מבקש ממך לא לשים שם פירות. אבל אם נגיד לו שגם ביתיזה הוא פטור, שגם ביתיזה פטורים על פירות, יוצא שאין שום נקודה בחצר שאני יכול להשתמש שם, ולא יעלה על הדעת להגביל בעל חצר בחצרו. ואותו דבר הפוך, אבל ברשות הרבים, אני אומר לבעל הפירות, אדוני, בהימות הולכות פה, אל תשים פירות ברשות הרבים, כי אם נחייב את בעל הבהימות הם לא יוכלו ללכת אחרי. אבל אם הוא אומר, אדוני, אני שם פה ואין שום סיבה שהבהימה תגיע לשם, או אם הבהימה במקום שהבהימה הולכת כדרכה והיא יכולה לאכול שתי בהמות על גב חברתה, אני אומר לבעל הפירות אל תשים. אבל במקום שהבהמה לא יכולה להגיע אלא על ידי קפיצה, אני אומר פה בעל הפירות מותר לו לשים שם את פירותיו. אי, זה לא חצר הניזק, בסדר, אבל זה גם לא רשות הרבים, שיש פה את הסברה של אין הבעלים יכולים ללך אחריהם תמיד. אני רוצה לחדד את הדבר. יש לנו את שיטת רש"י, שהוא אומר, אני לא יודע סברות ולא טעמים, יש גזירת הכתוב של ביר בשדה אחר. תמיד תבדוק איפה נעשה הנזק. אם זה יהיה ברשות הניזק, תמיד יהיה חייב. אם זה יהיה ברשות הרבים, תמיד יהיה פטור. ולכן, בקרש הראש, רש"י יחייב, כי נעשה נזק בשדה אחר. יש רשות לבעל הבהמות להכניס בהמות, אבל זה מקום פרטי לבעל הפירות, כמו בדף י"ד, יהיה חייב, כי זה ביר בשדה אחר. בהמה שאוכלת ברשות הרבים, בכל מקום אם היא אוכלת מגב חברתה היא צריכה להיות פטורה, שיהיה בגובה הכי גדול שבעולם, זה ברשות הרבי. לכן אם מצאתי גמרא שאומרת שחייב בקופצת, על כוח שהחיוב הוא לא מדין שן ורגל ברשות הרבי, אלא מדין שינוי, ויהיה חייב חצי נזק. זה רש"י. לעומתו הראש ובשיטת הריף ועוד ראשונים אומרים לא, שן ורגל זה לא גזרת הכתוב, יש היגיון, וההיגיון הוא כפול. ההיגיון הוא נובע מחמת זה שיש בעל בהמות ויש בעל פירות, ואנחנו צריכים לעשות סדר ביניהם. כיוון שלבעל הבהמות יש רשות להוליך את בהמותיו ברשות הרבים, ואם תחייב אותו לשלם על פירות, הוא לא יוכל להשים את הבהמות שלו ברשות הרבים. לכן אני דורש מבעל הפירות, אל תשים את פירותיך במקום שאתה מחייב את בעל הבהמות. ואני יכול לדרוש ממנו את זה גם לפעמים בתוך רשותו ממש, וזה מה שקורה בקרש ארוך. אני אומר לו אל תשים שם את הפירות, וזה מה שקורה בבהמות בגב חברתה. אני אומר לו אל תשים שם את הפירות, הרי הולכת בהמות, הבהמה של החבר שלך תאכל, אל תשים שם את הפירות. אבל במקום שהבהמה יכולה להגיע שם רק על ידי קפיצה, אז אני יכול לבוא ולהגיד בעל הפירות, אומר מה אתם רוצים ממני, אני רוצה להוליך פירות, ואני לא מחייב את בעל הבהמה, כי בעל הבהמה מגיעה שם רק על ידי קפיצה. יוצא לפי זה שהשאלה בכלל לא תלוי אם בפועל היא קפצה או לא קפצה, אלא זה תלוי בגובה של המקום. ולפי הראש למשל יהיה מקרה גם הפוך, כמו שבדף י' יש חצר שהיא לגמרי חצר של רשות הניזק, אבל אם יש לבעל הבהמות רשות להביא שם בהמותיו, שוב אני אומר לבעל הפירות, אל תשים שם פירותיך ברשותך, כי זה חצר שלך, אבל אתה לא יכול לשים שם פירות לחייב את בעל הבהמה. כן,
יש פה הגדרה חדשה, כי אם אני אומר שזה לא רשות לקפוץ,
כן, ממש אורחי, לא הקופץ או לא קופץ זה לא השינוי, אלא זה המדד האם זה עדיין רשות הרבים. בעצם זה הדוגמה הקלאסית שבכלל לא מעניין אותי לא רשויות שבת ולא רשויות קנייניות, אלא לגבי שן ורגל יש מדד אחר לשאלה מה רשות הרבים ומה חצר הניזק. זה האם אפשר לדרוש שם מבעל הפירות לא לשים פירותיו, או הוא אומר מה פתאום, למה שאני לא אשים פה פירותיי, בהמות לא הולכות שם.
אבל אנחנו אומרים מה שדרך הבהמה ללכת, איפה דרך הבהמה ללכת, אם דרך הבהמה גם יקפוץ,
מה?
אם דרך הבהמה גם יקפוץ ולא משונה, נגיד שגם
על
גב
הבהמה לא יחתים כן,
למה?
גם
יכול לקפוץ לשם.
לא. הבהמה קופצת, זה לא הופך אותו למשונה. אבל זה לא, כן? זה לא חלק מרשות הרבי. זה לא המסלול. אני אדבר על הנקודה הזאת של המסלול.
זה משנה, מבחינת בעל הבהמות, אתה יכול להגיד, אני לא יכול לשלוח בהמות עכשיו.
מה?
אני אמר לי שהיא לא תקפוץ. אם אני אומר שזה לא משונה, אז בעל הבהמות יגיד, אסרת עליי להוציא בהמות החוצה.
וכאי גוונה, ההיגיון אומר שלמקרים המוזרים האלה, למקרים השונים האלה, אני לא יכול, אני לא רוצה גם להגביל לגמרי את בעל הפירות. זה בדיוק כמו שאני אומר לבעל הבהמות, לבעל לניזק, תשמע, אל תשים פירות בקצה קרש ארוך. אבל אם אני אגיד לו שגם ביתי זה פטור, כן? בעל הבהמות, אז הוא לא יוכל להשתמש בשום דבר. אז אני, לא, אז אני אומר, שים את הפירות שלך. פה אני דורש, אומר ככה, את הריסק, את הזה, אם אדם שם פירות בגובה מסוים, פה הריסק צריך להיות על בעל הבהמה לקחת את האפשרות.
גדר הרשות, לצורך העניין, הוא מה שהבעלים לא יכולים
לרדוף
אחרי הבהמה, אז גם ביתי זה צריך להיות.
לא. לא. הגדר הדבר הוא האם, כן, האם באמת אם תחייב בעל בהמות רק למקרה של קופצת, זה אמנם לא משונה, אבל אם אני חייב אותו, הוא לא יכול לבוא להגיד אני לא יכול לשלוח שם את בהמתי. אבל לעומת זאת אם תחייב אותו על כל שן ורגל, הוא לא יוכל לשלוח את בהמותיו. לכן זה האיזון. יוצא שהראש אולי דווקא מההלכה הזאת של קופצת הסיק מסקנה, ולכן זה לא תיימד יקרא, אלא הראש בא ואמר אני רואה מסוגיות שלמות ששן ורגל ברשות הרבים ופטור שן ורגל ברשות הרבים הוא החיוב לא קשור לבעלות, אלא זה קשור האם יש רשות להניח. ממילא יוצא שהשאלה היא נפקמינה בקרש ארוך. אני רוצה רק להגיד שעל אותה גמרא של קופצת יש פירוש שלישי שמביא אותו הנימוקי יוסף, תראו בשבע ב' פירוש קופצת, היינו שזקפה רגליה ועמדה על הבהמה ואכלה זקופה, והיינו דעמדה ואכלה, אבל אם עמדה מעט כדי לפשוט צווארה פתורה, ותמה דמילתא משום דבהמתו לאו ברשות הניזק גמור, אבל ברשות הניזק גמור חייב, וכדתנן מתוך החנות משלם מה שהזיקה. כשמבינים את עומק דברי הנימוקי יוסף, הפירוש הוא כזה, הוא מדגיש, לו זה היה חצר הניזק, הוא היה חייב תמיד, אלא בגלל שזה לא חצר הניזק, קפצה ועמדה על גבי בהמה, הפירוש הוא, וככה מבינים כבר ראשונים, פטור שן ורגל זה ברשות הרבי, אבל אם עזבת רשות הרבים, אפילו אם זה לא חצר הניזק, קופצת, הקפיצה אומרת היא לא נמצאת ברשות הרבים. זה בכלל לא תלוי בשאלה, לפי הראש הדבר נובע בשאלה איזה גובה זה נמצא, האם זה בגובה שמגיעים וקופצת או לא. לפי רש"י זה תלוי בשינוי. לפי הרמב"ן זה תלוי בשאלה האם היא קפצה, אז היא כבר לא נמצאת ברשות הרבים. איי הרי מה, זה לא חצר הניזק? כי אם זה היה חצר הניזק לא היה אכפת לי שהיא לא ברשות הרבים, כן? אבל כאשר אם אדם, אם אוכלת מחצר הניזק ממש, גם אם תהיה ברשות הרבים, אבל כאשר היא קופצת, היא עוזבת את רשות הרבים בקפיצה שלה, ולכן דבר שהוא לא חצר הניזק גמור הוא חייב. אני אסביר את הדבר. המילה אורחה, תכף נראה שאפשר להבין אותה בשלוש אפשרויות, אבל כרגע אנחנו מציעים שתי אפשרויות. הרש אמרנו, יש שיטה אחת שהכל גזירת הכתוב, תראה איפה קרה הנזק, לכולה ולחומרה. יש שיטה תריף והרוש, אין הבעלים יכולים ללכת אחריהם תמיד, והפירוש הוא אורחה, זה הרגילות שלה, מותר לה ללכת שם, ואין הבעלים יכולים ללכת אחריהם תמיד, זה הדרך השנייה. ברמב"ן, אני מוכר שזה מביא את זה גם בשם הרמב"ן, מתגלה דרך שלישית. השאלה אם את נמצאת בדרך שלך, במסלול שלך, בכביש שלך, או עזבת את הכביש, שאין ברגל פטור ברשות הרבים בגלל שזה אורחה, אם היא נמצאת בתוך האורחה. אבל אם היא עזבה את האורחה, קופצת, היא כבר לא נמצאת ברשות הרבים. וכיוון שהיא כבר לא נמצאת ברשות הרבים, אז אפילו שמה? שאגב חברתה זה לא חצר הניזק, אם היא נמצאת בפועל ברשות הרבים היא תהיה פטורה גם אם היא אוכלת מגב חברתה, וזה במקרה רגיל, אבל בקופצת היא כבר לא נמצאת ברשות הרבים. מה? יפה, תראה מדבר על צרורות. כן, כן, השאלה אם הבהמה עזבה את הדבר. אם היא תהיה בפועל בחצר הניזק היא תהיה חייבת, ואם היא עוזבת לגמרי את רשות הרבים היא גם תהיה חייבת. פה הקפיצה תלויה בזה, נראה את הגמרא שם. אני רק רוצה להסביר, נראה את הגמרא שם. נשאלה פה שאלה על צרורות, והשאלה הזאת היא בעצם יכולה לתת לנו תשובה לשאלה נוספת שרמזנו עליה בהתחלה, ולהסביר גם מה עריף. שאלנו שאלה, שימו לב, אמרנו גזירת הכתוב אפשרות אחת, אפשרות שנייה אורחה ואין הבעלים יכולים ללכת אחריהם תמיד, אפשרות שלישית אורחה, הבהמה נמצאת בדרך שלה ובמסלול שלה והיא לא עזבה את המסלול שלה. בהמה שן ורגל פטור ברשות הרבים כל עוד הבהמה נמצאת במקום. כשהיא הולכת למקומות אחרים, נגיד צידי הרחבה, זה כבר לא אורחה, זה כבר לא המקום שלה, שזה קשור למקום 10 שאולי לא נספיק כבר לעשות. אבל שאלנו שאלה בהתחלה, עריף, הרי אתה לא הולך ללמד אותנו עכשיו כל מסרת בבא קמה. עריף לא חשב שמי שלומד דף ב' לא יגיע להמשך הפרקים ולא ילמד פרק שני ופרק שלישי וכל זה. עריף גמר את כל המסכת, כן? אז הוא לא בא ללמד אותי עכשיו כל פרק שני. אז למה הוא כותב בדף ב', כן, שן ורגל פטור ברשות הרבים דאורך, ולא כתב את כל שאר הדברים? אומר התרומה תקריב, הבאתי אותו פה במקור 10, שעריף היה לו, למד את זה מהסוגיה שלנו. כי הסוגיה שלנו אומרת שן ותולדותיהם כיוצא בהם, עולם כיוצא בהם, וזה הנושא של עריף. כולו תולדותיהם כיוצא בהם, לבד ממה? מצרורות. אומרת הגמרא, צרורות, מה עיקר לתולדה דרגל? לפוטרו ברשות הרבי. כבר תוספות שאלו, למה באמת צרורות פטור ברשות הרבי? הרי זה אב בפני עצמו, מה אתה יודע? הרי יש אפילו ספק האם משלם העלייה או לא. למה פשוט לגמרא שפטור ברשות הרבי? תוספות שאלו את השאלה הזאת. תוספות עונים מה שהם עונים. אומר תרומת הקרי, זה הייתה השאלה שהעסיקה את הריף. הריף היה קשה לו, אם תולדותיהם להם כיוצא בהם זה צרורות. וצרורות אפילו יש דעה, כן? שמשלם, פטור מן העלייה, לא יודעים. למה פשוט לגמרא שצרורות לפוטרו ברשות הרבים? אומר הריף, כי פטור ברשות הרבים זה לא גזרת הכתוב, אלא זה אורחי באחי, ואין הבעלים יכולים ללכת אחריהם, ולכן אני פותר גם בצרורות. אלא שעכשיו נשאלת השאלה, אם ככה זה אורחי, אז גם נפתור בצרורות שמרשות הרבים לחצר הניזק, וזה גמרא פורשת בדף יוטט. מה ההבדל בין זה לקרש ארוך? והתשובה, שאורחי זה רק סיבה, למה אני אומר לבעל הפירות, אל תשים שם פירותיך. הבהמה הולכת, ובהמה הולכת גם עם צרורות. אבל אם נגיד לו שבכל מקום בחצר הניזק הוא יהיה פטור, ולא יצטרכו לשלם, בעל הפירות לא יוכל לשים פירותיו בחצרו. יוצא שהסוגיה הכריחה את הריף להגיד את זה. לעומת זאת הים של שלמה, הבאנו פה את זה במקור 9, אומר שכוונת הריף בכלל דבר אחר לגמרי. הריף אומר, עכשיו יהיה לנו פירוש שלישי לאורחי, הריף בכלל לא נותן דעתו על שן ורגל ולא טעם לפטור שן ורגל ברשות הרבים, אלא הריף אמר תולדותיהם כיו יצא בהם עולם כיו יצא בהם, לגבי מה זה השאלה, האם משלם נזק שלם או חצי נזק. קרן משלם חצי נזק. מה זה קרן? משונה, תחבר עם השיעור הקודם שלנו. אומר הריף לפי הים של שלמה, אם תרצה לומר ולדעת האם דבר מסוים הוא משלם חצי נזק או נזק שלם, אם תרצה לדעת האם הוא חייב ברשות הרבים או פטור ברשות הרבים, כי אתה לא תדע אם זה שן ורגל או קרן, תסתכל אם זה אורחי או לא אורחי. מה זה אורחי? אורחי זה ההפך ממשונה. אם זה משונה, ישלם חצי נזק. אם זה אורחי, ישלם נזק שלם ויהיה פטור ברשות הרבים. אותה מילה עם שלוש הבנות ושלוש נפקמינות. לפי זה בעצם אין כל היסודות של הראש ללמוד קרש ארוך ואולי לעשות חילוקים. המילה אורחי באמת בארמית, אפשר להבין את זה כדרכו, הפוך ממשונה, ואפשר להגיד את זה על דרכו, על הדרך, על האורך שלו, על המסלול שלו, ואפשר להבין את זה שהוא מותר לו ללכת שם, יש לו רשות ללכת שם. ונראה, לא הספקנו את הכל, תראו, תן לחכם ויחכם עוד. אני רק אסכם, שאלה אם שן ורגל פטורו ברשות הרבים וחיו ברשות הניזק ביר וזדה אחר זה גזרת הכתוב או סברה. הריף הביא פה את העניין של אורחי. שאלנו עוד שאלה, למה הריף מביא את זה פה? אמרנו ששיטת רש"י בכמה מקומות שפטור שן ורגל זה גזרת הכתוב של ביר בשדה אחר, ולכן לכולה ולחומרה כל דבר שיקרה בחצר הניזק יהיה חייב, אפילו אם יש רשות לבעלים להכניס שם שברים או קרש ארוך גם יהיה חייב, ולכן ברשות הרבים הפוך יהיה תמיד פטור. ואם מצאת מקום שברשות הרבים יהיה חייב, זה בגלל שזה היה משונה. הריף כתב אורחי, ויש שלוש הבנות בדבריו, ושלושת ההבנות הם נפקמינה לדינה. הריף לפי הראש אמר אורחי, אין הבעלים יכולים ללכת אחריהם תמיד. וכדי לקבל תמונה שלמה על פי אבן האזל, אם תגיד שיהיה חייב על לשלם, אז הוא לא יוכל לתת לשלוח את בהמותיו. לכן אני אומר לבעל הפירות, אל תשים פירותיך. ויש מקומות שאני יכול להגיד לבעל הפירות, אל תשים פירותיך, אפילו בתוך החצר שלו. ויש מקומות שאני יכול להגיד לו, מותר לך לשים את הפירות, אפילו שזה רשות הרבי. אין פה טעם אלא גדר. שן ורגל פטור ברשות הרבים, כל מקום שאין הבעלים יכולים ללכת אחריהם תמיד, ואז נורמלי לבקש מבעל הפירות. לכן בקרש ארוך יהיה פטור. נגד הרשב"א או הגרסה שלנו. לכן בחצר, גם אם חצר פרטית שלי לפירות, אבל אם מותר להביא לשם בהמות, יהיה פטור. בעל הפירות, אל תשים שם פירותיך. לכן בקופצת, הדבר תלוי בכלל לא בשאלה אם קפצה או לא קפצה, באיזה מקום זה נמצא. אז יש לנו את הסברה שאין הבעלים יכולים אחריהם תמיד, והאורחי של הריף זה הבהמות, זה ההרגל שלהם, ואין הבעלים יכולים ללכת אחריהם תמיד. יש את הדרך של הרמב"ן, שאורחי זה הבהמה נמצאת בדרך שלה, ופטור של קופצת, סליחה, חיוב של קופצת, נובע מחמת שהיא עזבה את המקום שלה. היא נמצאת, זה לא חצר הניזק. יש מקומות שחצר הניזק, היא לא חצר הניזק בכל זאת חייב, כי הבהמה עזבה את אורחי. ויש הסבר שלישי של הים של שלמה, שהריף התכוון לומר אורחי, הכוונה היא, זה לא משונה. כל דבר שלא משונה תדע שהוא שן ורגל, כל דבר שהוא משונה תדע קרן, ונפקמין לגבי הדברים האלה. לכל מה שדיברנו יש השלכות לסוגיית רחבה צידי הרחבה במקור 10, תן לחכם ויחכם עוד. תזכרו, דיברנו על 4, גזירת הכתוב מצד אחד, שיטת הריף אורחי, 3 אפשרויות להבין את זה עם שלורים כמה נפקמינו. מה התכוונת לדף י"ד?